שלום וברכה. אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הקדוש אורות. יאמר שקרתה תקלה מוזרה. בשיעור שעבר שאלתי לאיזו פסקה הגענו, אף אחד לא זכר, ואז אני החלטתי שבעצם הגענו לפסקה סמכת, מה שגרם לנו ללמוד את פסקאות סמכת וסמכתת. מאז קיבלתי מייל של יהודי שנכח בשיעור ואמר לי לא נכון, סיימנו את עין ב' בכלל. כלומר סיימנו את אורות התחייה. ואז אני עומד בפני דילמה קשה. האם לדלג הלאה? או שמה נמשיך איפה שהגענו בשיעור הקודם, נעדו ללמוד פסקה עין ואילך. אני בזאת משתף אתכם על מנת שתעלו את דעותיכם. אנא. מה זה הלאה? זאת אומרת לדלג את עין ב' ולהתחיל בעמוד צדיתת. מאחר ואתה הדעה היחידה שהוא שמע בכיתה, אז מה שלא יהיה, אנחנו נעשה מה שאתה אומר, כי כל האחרים שפנים, מפחדים לדבר. טוב, בסדר. ובכן רבותיי היקרים, אחרי שסיימנו את אורות התחייה, אנחנו ממשיכים בעמוד צדיק ט' בקריאה גדולה. מה זה? אנחנו בעמוד צדיק ט'. קריאה גדולה. נתפס בלוח ארץ הצבי, שנת תברש סמך ח', תוצאת המוסד שערי תורה בעיר הקודש יפו. זאת אומרת שמדובר במאמר מהתקופה הטורקית. הטורקים שלטו בארץ ישראל עד מלחמת העולם הראשונה, עד כמעט סופה של המלחמה. תברש סמך ח' זה 1908. הטורקים שלטו כאן עד 1917. מדובר כאן בתקופת עלייתו הראשונה של הרב קוק לארץ. הוא יצא לחוץ לארץ ערב מלחמת העולם הראשונה, חזר אליה רק אחרי הצהרת בלפור וכיבוש הארץ על ידי הבריטים. אבל כאן רואים שלמרות שעדיין היישוב דל מאוד, סך הכל הוא לא מגיע אפילו ל-60,000 יהודים בכל הארץ כולה, אף על פי כן הרב רואה כבר את הניצנים של הגאולה. יש כבר מושבות, גם מושבות של היישוב הישן, כלומר יישובים, ערים של היישוב הישן, גם אחר כך מושבות הנתמכות על ידי הברון רוטשילד, וגם מושבות צעירות יותר ויישובים חדשים יותר שהם פרי הציונות הסוציאליסטית המהולה פעמים רבות באנטי דתיות. כן? והרב רואה בתוך המהלך הגדול הזה את מהלך הגאולה ההולך ומתקדם לפניו. לא. כל זה קורה ב-1908 כשהאידיאולוגיה הדומיננטית אצל הדור הצעיר היא האידיאולוגיה המרקסיסטית סוציאליסטית. למה זה חשוב? כדי להבין על מה הרב מדבר. ההכרח, אני קורא כאן בפנים. מה קרה? אנשים לא מבינים מה זה מרקסיזם. אתה לא מבין מה זה מרקסיזם? אתה כן מבין. אז מה אתה אומר שאנשים לא מבינים? אתה לא אנשים? כן. הנה, יש פה אנשים. והוא יודע מה זה מרקסיזם. טוב, נזכיר בקצרה, במאה ה-19 קמו כל מיני אידיאולוגיות שמטרתן הייתה לגאול את העולם. הרבה מחשבות גדולות בעקבות המהפכה הצרפתית, המהפכה התעשייתית, התמורות הגדולות גם מבחינה מדעית, דמוגרפית וכולי, הרבה מאוד דברים השתנו בעולם במאה ה-19. ומובן מאליו שגם יהודים מציעים את האידיאולוגיה שלהם כזו שתתקן את העולם, אחת מהן האידיאולוגיה של קרל מרקס. קרל מרקס, יהודי מגרמניה, משפחה מתבוללת, צאצא של רבנים חשובים, בין היתר צאצא של המהר"ל מפראג וגם של רש"י. יכול להיות ייחוס מרשים. והוא וחברו פרידריך הנגלס היו בעד מה שנקרא קומוניזם. המושג קומוניזם התחיל לפני מרקס, והוא, זה כינוי לכל מיני שיטות שסבורות שצריך לחלק את המשאבים של האנושות בצורה שווה. משון קומונה, קומונה זה קבוצה חבורה ביחד. הקומוניזם לבש מספר צורות, זו של מרקס נקראת דיאלקטיקה מטריאליסטית. מרקס היה תלמידו של הפילוסוף הגל. הגל דיבר על דיאלקטיקה היסטורית, דהיינו, אני אסביר במה הכוונה בקצרה, כל דבר במציאות, במיוחד במציאות ההיסטורית, מופיע כתזה. תזה שהיא ביטוי של אידאה. אידאה זאת מציאות עליונה שמופיעה במציאות. כל תזה מזמינה כתגובת נגד להופעתה, אולי אתם יודעים? אנטיתזה, יפה, אנטיתזה. מתוך יחסי הגומלין בין התזה לאנטיתזה נוצרת, נו? סינתזה. סינתזה עליונה יותר, ככה הגל אומר. הסינתזה היא תמיד עליונה יותר מהתזה והאנטיתזה.
אתה לא יכול לשים את המשפט הזה?
מה? איזה משפט אתה רוצה שאני אסביר? אמרתי שהסינתזה, הסינתזה כלומר החיבור, מה שנוצר מהחיבור בין התזה לאנטיתזה, הוא כולל בתוכו את התזה והאנטיתזה, אבל הוא תוכן יותר מעולה מהתוכן הראשון.
אני לא פחות תראה, אבל לא מבין מה אמרת. עכשיו לא מבין מה שאני פה, אני אסית לא מבין.
אתה לא הבנת מה שאני אמרתי. בוא נבדוק מדוע. הרי דיברתי בשפה העברית. אז מאחר ואני מניח שאתה בקיא בשפה העברית, הבה נבדוק כל מרכיב ומרכיב של מה שאמרתי, ונעלה על הנקודה שבה הפסקת להבין. בסדר? הגל סבור, עד כאן ברור? רגע, הגל סבור, זה ברור? כן, אוקיי. שכל תנועת חיים במציאות מופיעה כתזה. עד כאן ברור? תנועת חיים במציאות. למשל, משטרים. משטר מלוכני. יש דבר כזה? כן, זה תזה. תפיסה חברתית, יכול להיות. אומנות. כל דבר במציאות הוא תזה. בסדר? כל דבר במציאות הפועל כתזה, מזמין לעומתו אנטי תזה. כאן ברור? זה מה שמנוגד לתזה. אנטי זה נגד. למשל, אם מישהו בעד שלטון מלוכני, זה מזמין שבבוא הזמן יבוא מישהו שיהיה בעד שלטון דמוקרטי. בסדר? כתוצאה מזה, תיווצר סינתזה. שזה איזה משטר שלישי שיחבר ביניהם. למשל, היה בצרפת במאה ה-18, היה משטר מלוכני אבסולוטי. הדבר הזה הזמין את המהפכה הצרפתית, שעשתה גם דברים טובים וגם הרבה מאוד נזקים. כשנגמר הדלק של המהפכה הצרפתית, קם המשטר של נפוליאון. נפוליאון הקים איזה מין קיסרות, שריכזה בבת אחת את כל המאפיינים, עד עכשיו אתה איתי? את כל המאפיינים של המשטר המלוכני ושל המשטר המהפכני כאחד. ברור? זה נקרא סינתזה. עד כאן ברור? הגל טוען שכל סינתזה היא עליונה יותר, עשירה יותר, משני המרכיבים הראשונים שלה, מהתזה והאנטיתזה. עד כאן ברור? כוללת התכונות של שניהם וגם מעלה את זה יותר. עד כאן ברור? אתה רואה? אפשר להבין. עכשיו, זה יכול להיות בכל דבר מציאות. הבאתי לך דוגמה במשטר, אבל זה יכול להיות גם באומנות. זה יכול להיות בכלכלה, זה יכול להיות בכל דבר. עד כאן ברור? אוקיי. עכשיו, אם אנחנו ממשיכים, יוצא ככה. כל סינתזה הופכת בעצמה להיות תזה. המזמינה עוד אנטיתזה. ואז אנחנו נעלה מסינתזה לסינתזה, עד שנגיע לאלוהים. אלוהים בתור הרוחני המוחלט. מה? זאת אומרת, נגיד, המשטר הנפוליאוני יזמין משטר הופכי לו, בסוף תהיה סינתזה. וכולי. כך העולם הולך ומתקדם דרך התהליך הזה המשולש, תזה, אנטיתזה, סינתזה, קוראים לזה דיאלקטיקה. בסדר? עד כאן ברור? סופה של הדיאלקטיקה להביא אותך לסינתזה העליונה, שהוא האלוהים. אלוהים בתור הרוחני המוחלט. זה כבר תשאל את הגל. לא, זה השיטה שלו. איך זה עובד? זה משנה. בכל מקרה זה שטויות. עכשיו, כדי שנבין מי זה מרקס, הוא ביקש, בנימין ביקש שאני אסביר מי זה מרקס, ומה זה השיטה המרקסיסטית. אז אני מתחיל מהגל, מהסבא הרוחני של מרקס, אחר כך נגיע. בסדר? עכשיו, אחד מהתלמידים של הגל, הלו הוא קרל מרקס. הוא היה מאוד, מלבד זה שהוא היה אתאיסט, הוא גם היה מטריאליסטי. זאת אומרת, הוא סבר שאין דבר כזה רוחניות, זה שטויות. אין בהשפעת הנטיות המדעיות של אותם הימים, הכל מכני, הכל מכונה גדולה. והוא פיתח שיטה חדשה, שנקראת דיאלקטיקה מטריאליסטית. כלומר, הוא לקח את אותו עיקרון של הגל, תזה. אנטיתזה, סינתזה, רק במקום להעביר את זה לעולם הרוח, העביר את זה לעולם החומר. עד כאן ברור? היו, תהייתי? בסדר. מה זה עולם החומר? עבור מרקס, הנקודה המרכזית של עולם החומר זה הכלכלה. כלכלה. וכל דבר במציאות, כולל אידיאולוגיות, כולל תרבויות, הכל מוסבר, על ידי מה שנקרא, כאן מושג מאוד חשוב, מלחמת המעמדות. כלומר, בני אדם אינם מחולקים לכישרונות, דתות, עמים, גזעים, כל זה, זה בלוף, זה פיקציה. מה שבאמת קיים בעולם זה מעמדות כלכליים. זה בעצם המפתח הסודי של כל מה שמתרחש בהיסטוריה האנושית. ויש במלחמה הזאת, נמצא מצד אחד הקפיטל, ואנו בעלי ההון, שמרכזים אצלם את אמצעי הייצור, והם עושקים את ההמון הפרולטרי. הפרולטריון זה העמלים, הפועלים. והם נורא מסכנים, כי הם אלה שמביאים לעולם את כל העושר הגדול, וכל הכסף מרוכז אצל הקפיטליסטים. בסדר? עד כאן ברור? במלחמה הזאת, התיקון של העולם יבוא, על ידי שתהיה מהפכה של הפרולטריון, שתביא למצב של הדיקטטורה של הפרולטריון. כלומר, המעמד הנמוך, הפועלים, המסכנים, הם ישתלטו על החברה הקפיטליסטית, והם יחלקו ביניהם את הניהול של אמצעי הייצור, עד שבסוף יבוטל הרכוש הפרטי. המושג של רכוש הוא בחטא יסודו. המטרה היא לבטל את הרכוש, להגיע לקומוניזם המאושר העתידי. בינתיים, עד שנגיע למצב המאושר הזה, אנחנו מקדמים את התנועה הסוציאליסטית, שמטרתה להביא בסופו של דבר לביטול הרכוש, ביטול הלאומיות, ביטול המדינות, והפעלת העולם כולו על ידי עמלים, שהם יהפכו את העולם הזה לגן עדן עלי אדמות. עד כאן ברור? אתה איתי?
כן.
בסדר. זאת השיטה הקומוניסטית. השיטה הזאת בנויה על מה שאמרנו, דיאלקטיקה מטריאליסטית, כלומר, המחשבה שהעולם פועל על ידי תהליך של תזה, אנטיתזה, סינתזה, שיביאו בסוף לאושר, לקומוניזם. והשיטה הזאת גם מניחה שהכל הכרחי. כלומר, המאבק בין המעמדות והתוצאה, זה דבר בלתי נמנע. כלומר, בין שנרצה, בין שלא נרצה, זה יקרה. זה הכרחי. בסדר? לתפיסה ההכרחית הזאת קוראים היסטוריציזם. מה זה היסטוריציזם? הכוונה שיש מפתח של ההיסטוריה שמוביל בהכרח לתוצאה רצויה, שהיא בסוף הקומוניזם המוחלט. עד כאן ברור? לא, אין רוחניות. זה לא רוחני, זה הכל עניינים של כסף. המניע האמיתי של כל מהלכי החיים זאת הקנאה, התחרות. התחרות בין המעמדות. לא הרצון הטוב, החמלה, כל אלה הם בלופים שהדתות פיזרו כדי לקדם את האינטרסים של הקפיטל. בסדר? זה עד כאן דברי קודשו.
כן. להגעה לרעיון הקומוניסטי, או שזה משהו בתוך החומר?
זה בתוך החומר, בתוך הכלכלה, יש דיאלקטיקה. מה? יש דיאלקטיקה של היצור, של הכוחות השונים, הפועלים במהלך הכלכלה הלאומית, העולמית. היו לקומוניזם הצלחות מסוימות. הם הקימו מדינות. הקימו מדינות, האימפריה הסובייטית בין היתר, הרפובליקה העממית של סין, כך שמיליארד, וייטנאם, קמבודיה וכדומה, כך שמיליארדי בני אדם נתונים תחת השלטון העריץ של העושר הקומוניסטי. בסדר? בשנות ה-90 היה שחרור מסוים של הדבר הזה, בזכות מאבקים עיקשים, והאימפריה הסובייטית נפלה. כן? אחד ממפיליה, שמו נתן שרנסקי, הוא היום יושב ראש הסוכנות, אחד מגדולי לוחמי החופש בעולם, הוא היה שר בממשלת ישראל גם, בארבע ממשלות, הוא אמר לי פעם שהוא ישב בארבע בתי כלא ואחר כך היה שר בארבע ממשלות. בקיצור, בזמנו של הרב קוק, המהלך הזה מתחיל, בימינו הוא מסתיים. הוא גרם להמון נזקים, עשרות אם לא מאות מיליוני אנשים מתו במוות משפיל בגלל השטויות האלה. אבל לכל פנים, זה מה שהיה. כן, כדאי ללמוד את הדברים האלה, כדי לדעת איזה טעויות לא לעשות. בכל מקרה, מה שמעניין אותי כאן, זה המושג היסטוריציזם. היסטוריציזם, כמו התפיסה של מרקס, היא בעצם תפיסה שטוענת שהמהלכים האלה שתיארנו, הם מוכרחים להיות, וזה לא יעזור בית דין, זה יקרה. מדוע זה יקרה? בגלל שהקפיטליזם יגיע למצב כל כך בלתי נסבל, שההמונים, המסות של הפרולטרים, יעשו את הכל, יהפכו את העולם ותקום הדיקטטורה הפרולטרית. בסדר? עד כאן דברי מרקס. הרעיונות האלה היו מאוד חזקים בימי הרב קוק, והנה הרב קוק משתמש באותן התפיסות לכיוון שלו. הווה נקרא עכשיו. ההכרח. אני קורא כאן בעמוד צדיתת. איפה הוא פרסם את זה, ומה זה ארץ הצבי, ומה זה מוסד שערי תורה. שאלתך הראשונה מוצאת את תשובתה בשאלתך השנייה. איפה הוא פרסם את זה? תשובה, הוא פרסם את זה בלוח ארץ הצבי. בסדר? לכן לא מובן למה שאלתה את השאלה הראשונה, אם שאלתה את השאלה השנייה. כן. לוח ארץ הצבי זה לוח שנה. בתוך לוחות שנה, לפעמים מפרסים גם מאמרים. בסדר? אז זה מאמר שהרב קוק פרסם שם. בהוצאת המוסד שערי תורה בעיר הקודש יפו, שערי תורה היה בית מדרש, שבו למדו גם תורה וגם למדו מקצוע. הרב קוק היה מהמעודדים של המוסד הזה. בסדר? שערי תורה. אז אם כן אומר הרב, ההכרח הוא עכשיו הפתגם היותר שגור בעולם. מאיפה הוא שגור? הוא שגור ממרקס. אגב, לא רק ממרקס. השתמשו בזה גם נגיד, פילוסופים, מה שנקרא, פוזיטיביסטים וכדומה. אגב, בנימין, עכשיו אתה רואה שהם יודעים. האנשים יודעים. ההכרח הוא עכשיו הפתגם היותר שגור בעולם, ודווקא כל המון זה, יש, מה ביטוי, מפה הביטוי כל המון? יש ביטוי כזה, כל המון ככל שדי, נכון? אבל הבעיה היא שהכל המון הזה הוא לא כל שדי, זה כל דווקא שמתנגד לכל שדי. אבל הרב משחק פה על שני הלקסיקונים. כן? כל המון זה יהפך לכל שדי. איך הוא יהפוך לכל שדי? בידי חכמי לב וקדושי רעיון. מי זה חכמי לב וקדושי רעיון? הרב קוק בעצמו. זה מה שהוא מסביר. דווקא הנחש, נחש זה הצד הארצי, החומרי, המטריאליסטי, יהפך למטה האלוהים. איפה מצאנו נחש שהופך למטה אלוהים? אצל משה. אשר בו יעשו אותות ומופתים, למען דעת כי לשם הארץ. כלומר, אנחנו נשתמש באותה דיאלקטיקה, אותם ניסוחים של המחשבה המרקסיסטית, ואנחנו נשתמש בזה דווקא כדי לקדם את הרעיונות שלנו. הכיצד? ההכרח, הכרח החיים ומרירות סבלם, יביא את האורה האלוהית לעולם. ההכרח יסגל את הלבבות, להיפתח, לקבל את האור הגדול של זוהר האמונה בכל הדר גאונה. כלומר, בניגוד למה שהסוציאליזם המרקסיסטי סובר, שהעולם יגיע לאושרו דווקא עד ידי הרווחה הכלכלית, אומר הרב, להפך, הסבל של החיים יביא את האדם להכרת הערך של האמונה. יש בספר בראשית תיאור של אדם שרצה לגאול את העולם על ידי הכלכלה. זוכרים מי זה היה? מה? נוח רצה לגאול את העולם על ידי הכלכלה? זה על ידי הטכנולוגיה, אני רוצה על ידי הכלכלה. יוסף. נכון? כתוב, כל אשר יאמר לכם יוסף אותו תעשו, אמרו חז"ל שהמצרים התלוננו אצל פרעה שיוסף דרש מכל מי שרצה לאכול לעשות ברית מילה. זה קצת מוגזם, לא? אז הוא אומר להם, כל אשר יאמר לכם יוסף אותו תעשו. כלומר, יוסף רצה להשתמש בכלכלה כדי להביא למהפכה רוחנית. וכתוב שם, ויפתח יוסף את כל אשר בהם וישבור למצרים. ויחזק הרעב בארץ מצרים. פסוק הזה לא מובן לחלוטין. מה זה ויפתח יוסף את כל אשר בהם? מה זה בהם? מחסנים? לא הוזכרו המחסנים מקודם. אלא כל אשר בהם, הוא פתח אותם. כל אשר בהם, וישבור למצרים. כלומר, הוא פתח ליבם ליראת שמיים, אומר המדרש. ויחזק הרעב בארץ מצרים. אז פתאום נהיה רעב רוחני. גילו אנשים את הרעב הזה. כן, בדיוק. עד כאן להיום. שלום.